טוב, אז הפתיחה לפרק, לפרק ג' היא בעצם איזושהי הבנה לגבי מה זה ייבום בעצם. אז קודם כל באמת ייבום היה נוהג לפני מתן תורה, כמו שרואים אצל, אצל יהודה. שם זה ייבום פר אקסלנס, יהודה אומר לאח שלו בוא ויאבם אותה, אבל אנחנו יכולים להבין בצורה הכי הגיונית במיוחד שאנחנו מבינים שלפני מתן תורה רוב הנישואים היו בתוך המשפחה. רוב הנישואים היו בתוך המשפחה, זה גם הכי הגיוני, אתה מכיר את המחותנים הכי טוב, לא צריך, כן, המחותנים זה אחות האח שלך. אז זה מין דבר הגיוני שהמשפחה לוקחת אחריות על מי שבעלה מת, ולא עכשיו מורינו הולך להתחיל לחפש עכשיו בחמולה אחרת. התורה בעצם מצמצמת את הייבום. כן, גם טובת האישה, גם טובת הגבר. זה גם טובת האישה, לא תהיה אשת המת חוצה להיזהר, זה גם טובת המת וגם טובת האישה. עכשיו, התורה בסך הכל מצמצמת את הייבום, היא מצמצמת אותו. היא אומרת, זה שייך רק באחים. אבל עדיין המושג קיים בעולם. כמו שאצלנו, אנחנו מבינים את זה, הגמרא מסכת מועד קטן מספרת על רב יוסף, שאשתו מתה, ובבית עלמין הוא כבר אמר לאחותה, לך תתחיל לטפל בילדים של אחותך, אנחנו נתחתן. אומרת הגמרא, ככה התחתן? בבית עלמין הוא התחתן איתה? לא, הוא חיכה. אומרת הגמרא, הוא חיכה 30 יום ואז התחתן איתה, כי הניחה לו קטנים. מעניין, התוספות שם אומר, מאוד, מאוד מעניין. שלא עלינו, אדם שמת אשתו, הוא צריך לחכות שנה עד שהוא מתחתן איתה. התוספות שם אומר, שלא ישכח אהבת אשתו. עכשיו אתה מתחתן, אתה שוכח את... אלא אם כן ישאיר לו קטנים, אלא אם כן אין מי שיתפל בו, כל מיני, אחרי זה יש כל מיני צמצומים בגמרא. יש גם עוד שני טעמים אחרים בתוספות. טעם שני הוא אומר שלא יקנית אותה. אחת מבשלת, היא הייתה מבשלת יותר טוב ככה, אתה יודע, תסבול קצת שנה בתור אלמן, ואז מה שיעשו לך אתה תהיה מרוצה. אז יש שם אותה. כל פנים, אז זה הייבום. אז לכן לשאלתך, למרות שאין כאן ייבום הלכתי, אבל המושג קיים. לא, זה לא אוסר. זה לא אוסר. מתן תורה לא בא לאסור ייבום אחר, הוא בא להגדיר שרק זה ייבום, אבל עדיין המושג ייבום קיים בעולם. כלומר, אם אח, שנגיד, אח שמתה אשתו, התחתן עם אחותה, זה מתיישב לך על הלב. אתה מבין שזה הגיוני, אתה אומר, זה ייבום בעצם, זה הכוונה. זה לא חובה מהתורה, זה לא מצווה או לא זה, אבל זה מתלבש לך. כל פעם שיש איזו לקיחת אחריות משפחתית, אתה יודע מה, אפילו אני אגיד לך יותר מזה. בדיוק השבוע קראתי על זה, קראתי על זה השבוע, לא יודע למה, איך הגעתי השבוע לקרוא אותם מבצע צפצפה, שירת הצפצפה, הצפצפה. מה זה? אסון השייטת. אסון השייטת, קראתי על זה השבוע, אז סגן אלוף יוסי קורקין שנהרג, הוא היה מפקד פגת לוחמים, מי שהתחתן עם אשתו, זה חבר שלו מהשייטת, הסגן שלו, משהו כזה, אחרי זה הוא היה מפקד השייטת בעצמו. אפילו זה ייבום. אתה מבין? כאילו, בהקשר הרחב. כאילו, יש לנו אחוות לוחמים, אני אשאיר עכשיו את אשתו לבד. המושג ייבום הרעיוני הוא הרבה יותר רחב מהמושג ההלכתי. ולכן שייך לדבר פה על ייבום, למרות שכאן, מיד נראה, כאן זה אפילו קרוב מאוד לייבום הלכתי, כי כאילו בועז מייבם את נעמי. אתה מבין? תכף אנחנו נראה את זה בקריאה האקטיב. בועז ונעמי זה ייבום הלכתי, כי נעמי נשואה לאלימלך, אלימלך הוא אח של בועז, וזה ייבום הלכתי. רק הוא לא יכול לייבם אותה כי כבר לא בת בנים. אז כאילו רות היא האם הפונדקאית של נעמי. אין פונדקאית מן התורה מניין, ולכן זה מסביר למה רות לא מגדלת אותו, ולמה רות לא קוראת לו שם, ולמה נעמי... יולד בן לנעמי, אומרות השכנות. יולד בן לנעמי, איך? על ידי האם פונדקאית שנקראת רות. אז זה מאוד מאוד קרוב לאיבום ההלכתי. טוב, כבר הגענו לסוף, בואו נמשיך. נכון, אנחנו מיד נראה את זה. זה הולך ביחד. זה הולך ביחד, זה הולך ביחד, כי גם האישה אין לה כוח, אין לה יכולת לפרנס את עצמה. דרך אגב, זה מסביר למה ער לא רצה לייבם את תמר. תכף אנחנו ניכנס הרי למעשה יהודה ותמר. למה ער לא רצה לייבם את תמר? למה? מה אמרתי? אמרתי ער, מה קורה לי היום? כן, למה עונן לא רצה לייבם את תמר? למה? כי הכתוב אומר את זה, וידע עונן כי לא יהיה עזרה. אם עונן מייבם את תמר ונולד להם בן, הבן הזה הוא לא הבן של עונן מבחינה הלכתית, אלא הוא נהיה כמו אח שלו. ואז כשיורשים את יהודה, במקום שהירושת יהודה תתחלק לשניים, עונן ושלה, היא תתחלק עכשיו לשלושה, עונן, שלה והבן של עונן. לא רוצה. למה? זה מה? כן. שהבן שנולד נקרא על שם אחיו המת, והוא מקבל את הנחלה שלו, והוא... לוקח פי שתיים אפילו, אתה אומר, אז זה עוד יותר גרוע. אז לכן הוא אומר, לא רוצה. כלומר, שיקול כלכלי פוגע באחווה. כשטוב מסתרב להצעה ששמעה לחלוקה,
בגלל שהוא מבין שהוא לא מקבל
מאה... לא, לא בגלל זה, מיד נגיע, זה לא בגלל זה, זה בגלל משהו אחר. בואו נתחיל. פרק ג', ותאמר לנעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ואתה, הלא בועז, מודעתנו אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה, ורחצת וסחת ושמת סמלותייך עלייך וירדת הגורן על תיבת העיל האיש עד קלותו לאכול ולשתות, והיא בשחרו וידעת המקום אשר ישכב שם, ובת וגילית מרגלותיו, ושכבת והוא יגיד לך את אשר תעשין. ותאמר אליה כל אשר תאמרי אליי אעשה. טוב, אז כמו שמקודם כבודו העיר, יש כאן הרבה מאוד קרי וכתיב, וזה בדיוק הקרי והכתיב. כלומר, את יורדת, אבל בעצם אני יורדת. את שמה את השמלה שלך, אבל בעצם זו השמלה שלי, אולי אפילו היא נתנה את השמלה שלה. את שוכבת איתו, אבל בעצם אני שוכבת איתו. עכשיו, זה, לנו זה קשה מאוד להבין את זה, בסדר? מה נעמי כאן מציע? זה נראה לנו דבר מאוד מאוד משונה, אבל כנראה אי אפשר להתעלם, לפחות ככה פשט הפסוקים מורים, שזה מה שנעמי הציע לרות. היא הציעה לרות ללכת ו... לפתות את בועז, זה מדרשים מפורשים, שבועז נאלץ להתמודד עם יצר הרע, והוא קפץ ונשבע לו, אבל זה כמובן תוצאה כבר. מה חשבה נעמי? אני חושב שמה שחשבה נעמי, זה בדיוק הסיפור של יהודה ותמר. כלומר, יש כאן מצב קשה. יש כאן מצב שבו משפחתה הולכת להיקרת. הם כבר חודשיים כאן, וזה לא נראה שמישהו הולך לקחת אחריות על רות ולקחת אותה, להתחתן איתה, לא בועז, ודאי לא אף אחד מן הנערים. אז בסיטואציה הזאת, מין עבירה לשמה, או אפילו עבירה חלקית, היא שולחת את רות לנסות להחיות זרע. זה מזכיר מאוד... מה? אז אתה שואל אפילו איזה עבירה הזאת. זה לא עבירה. קשה להגדיר שזה עבירה, זה לא הדרך המקובלת. זה בלי חופה וקידושין. גם יהודה ותמר בלי חופה וקידושין. מה? היא לא... זה בדיוק העניין. היא לא פונה אל הגואל, היא מבינה שאין סיכוי. הרי בועז בעצמו לא עושה שום דבר. חודשיים, הכל ידוע. בועז יודע שנעמי חזרה. בועז יודע שרות נמצאת. בועז, הכל נמצא. והוא לא... זה לא בגלל זה. נעמי בעצם במקום הזה עושה מעשה תמר. רק היא לא יכולה להתחפש ולהסתיר את עצמה. היא לא יכולה, כי היא לא בת בנים, אז היא שולחת את רות במקומה. אבל זה מה שהיא עושה. היא עושה מעשה תמר. יש לה תקדים. גם התקדים הזה, כשתמר עשתה את זה, אנחנו לא ידענו מה תהיה התוצאה. פה הם כבר יודעים שפרץ הוא לגיטימי. הוא בא בקהל, הכל בסדר. הם יודעים שגם ממנו תעמוד המלוכה, הכל בסדר. אז אומרת נעמי, נכון, זה לא יפה, זה לא גלט, זה לא זה. אבל אין לי ברירה, אני צריכה להחיות זרע ממשפחתי. אז אני נזכרת בסבתא, סבתא, סבתא רבתא שלי, תמר, שעשתה את המעשה הזה, ויהיה כאן עוד מעשה תמר ויהודה. נו, 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 יגידו לנו לא יפה. בסדר, אבל יוולד ילד. זה העיקר. וכאן הסיפור מתגלגל מחדש. כלומר, קודם כל אפשר לראות, רות ותמר זה הרי כמעט אותם אותיות, נכון? שתי אותיות משותפות ורק המם. במקום הוו. וכאן, תראו כאן עוד קרי וכתיב, או עוד זה, כתוב כאן, לפחות אצלי בקורן, אני מקווה שזה ככה גם אצלכם, ותאמר אליה רות, כל אשר תאמרי, אעשה. יש כאן אליי, שהוא לא נמצא, הוא כאילו בקרי. כלומר, רות אומרת לה, אני אעשה מה שאת אומרת, אני אעשה מה שאת אומרת, אבל לא בדיוק כמו שאת אומרת. וכאן, רות מגיעה לבועז, דרך אגב, זאת אחת הסיבות שגרמו לדרשן לדרוש, זה והסיום של המגילה, שבו אז כל משפחתו מתה. כי מה הוא עושה לבד בלילה בגורן, ולמה אין לו בית, אין לו ילדים, אז בעצם מתארים כאן איזה מין קטסטרופה משפחתית שקרתה לבועז, שכנראה אפשרה, או כלומר, כנראה הסיבה שבועז לא הלך על הסיפור הזה של רות, זה היה כי הוא היה מלא. אבל ברגע שפתאום נוצר הריק הזה, זה מה שמעורר גם אצלו. מה? אשתו אולי נפטרה בחודשיים הללו. אבל הריק הזה בעצם מניע אותו, המצוקה. עכשיו, כאן תראו איך הסיפור הזה מתגלגל. זה בדיוק אותו סיפור של רות, של תמר ויהודה, רק בגלוי. תמר מסתתרת ורות בוחרת להתגלות. בואו נקרא את הפסוקים. ותרד הגורן ותעש ככל אשר ציוות החמותה, ויוכל בועז וישת ויטב ליבו, כלומר הוא גם היה טיפה מבוסם למי שזה מזכיר את הסיפור גם מבנות לוט, שהוא שתה, זה גם, הרי זה הסיפור של מואב, ותכף אנחנו נחזור לסיפור הזה, ויבוא לשכב בקצה הערימה ותבוא בלט ותגל מרגילותיו ותשכב. ויהי בחצי הלילה וחרד האיש וילפד, והנה אישה שוכבת מרגילותיו. גם היום, כן, זה ניסיון, גם היום, בעידן הפייסבוק והשיימינג וכו', אחת כמה וכמה אז, מי ידע? מי ידע מה הוא עשה לה? מי יאמין לה בכלל? מי יכול לעשות מה שהוא רוצה ואחרי זה הוא יכול לשכוח ממנה? נכון? ואני אומר, לא היינו מעזים להגיד דברים כאלה, אבל המדרש מתאר איך בועז נאבק ביצרו עד שהוא נשבע לו שבועה שהוא לא. למה? כי מה היא אומרת לו? והיא אומר מיד, ואתה אומר, אנוכי רות עמתך ופרסת כנפיך על עמתך כי גואל אתה. היא אומרת לו, תקשיב, יש לך שתי אפשרויות. אני מבקשת ממך להתחתן איתך כדת משה וישראל, בחופה וקידושין באופן גלוי, אבל אני פה. ואתה גם יכול לבוא אליי, בלי חופה וקידושין, כי אני פה. היא לא באה אליו בבוקר, היא באה אליו בלילה. היא באה אליו לבושה, היא באה אליו מבוסמת, היא באה אליו מקושטת, כן? אותו סיפור של תמר ויהודה, אבל מכיוון שיהודה בסיפור הקודם הודה, בסוף הוא הודה, מגיע במרכאות ליהודה שהסיפור הזה יחזור, והפעם הוא יבוא על תמר, אבל כמו שצריך. כי אחרי הכל, יש איזה פגם בעובדה שיהודה בא על תמר בלי לדעת שהיא תמר. יהודה אחרי הכל בא על תמר, שהוא חושב שהיא זונה. הוא הפקיר את זרעו. הוא הפקיר את זרעו. יש כאלה אומרים שזה הייאוש של יהודה. כלומר, יש שם איזה וירד יהודה, נכון? הוא יורד, מורידים אותו מגדולתו, ואז אשתו מתה, ואז בניו מתים, ובתחתית החבית של הייאוש, יהודה כבר גם מפקיר את זרעו. ללכת לזונה זה בעצם להגיד, הדבר הכי חשוב שלי, אז זה ההמשך שלי, לא אכפת לי כבר איפה, אצל מי הוא יהיה. מה? ער עונן ושאלה. פרץ וזרח. כן. נו. כן, אבל הוא לא ידע שהיא, ידע שהיא חושב שהיא זונה, הוא לא יודע מי. מחשבה לזונה, הוא לא ידע, נכון? מה? פה עכשיו, פה, בועז ורות, גלגול. בועז הוא כמו גלגול של יהודה, ותמר היא גלגול של, ורות היא גלגול של תמר, אותו סיטואציה חוזרת, זה בדיוק אותה סיטואציה. היא כאילו, זה מה שנעמי אומרת לה לעשות. לכי תתחבאי, תסתתרי, שהוא לא יכיר, הוא יבוא אלייך בלילה, יכיר לא יכיר וכו', את תתעברי, יוולד ילד, ואז נבוא ונגיד לו, הקרנה, הבן שלך. והרווחנו את המשכת המשפחה, מה יהיה לילד הזה? יהיה מה שיהיה, מה שקרה לפרץ יקרה גם לילד הזה. זה אהבה מילה של נעמי. אבל הסיפור הזה בא כדי לתקן. ורות באה לבועז ואומרת לו, אני עושה כמעט מה שאמרה לי נעמי לעשות, רק אני מניחה בפניך את האפשרויות. אתה רוצה שיהיה מעשה תמר עוד פעם? יהיה. אני לא ילשין וגם אף אחד לא יאמין לי, מי יאמין? יחשבו אותי לזונה. עוד פעם, נערה מואביה, מי יאמין לה? אבל אתה גם יכול ללכת על ה... אתה יכול ללכת גם ולפרוע את הצ'ק ש... חתמת עליו בלי כיסוי, כן, בפרק הקודם, חסדך ובת וכל זה, בבקשה. אז תפרוס כנפך על עמתך כי גואל אתה. קח אחריות, אם אתה כל כך מעריך את מעשה החסד. מה? הוא לא בא עליה פה. הוא לא בא עליה, אבל היא מניחה בפניו את האפשרויות. לא, כי הוא לא בא עליה, כי הוא נשבע, וחזל מתארים את ההתלבטות שלו. ואני, כן, ככה וככה, משווים את בועז ויוסף ופלטי בן לאיש, אלה השלושת המתלבטים בעניין הזה. והוא הולך על זה, אומר לה, ואתה, ביאמר ברוך את לאדוני ביתי, היטבת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם עשיר. אז בועז מתקן את יהודה. כלומר, הוא אומר, אני אקח עלייך אחריות. רות מתקנת את תמר, שתמר הסתתרה, וגם מתקנת את בנות מואב. כי גם בנות מואב, לכו ונשקה את אבינו יין ונחיה מאבינו זר. בנות, מה קורה להם? בנות לוט, כן. בנות לוט. כן, הם צדקות לחלוטין, אבל אחרי הכל הם השקו את אביהם יין, וגם בועז כאן, ויוכל וישת ויתב ליבו, והם כאילו ניצלו חוסר מודעות, יכלה רות לרכב על אותו עניין. אבל תשימו לב, רות מתקנת את מעשה האימהות שלה, וגם את מעשה תמר, ובועז מתקן את יהודה. הסיפור הזה חוזר. הסיפור הזה חוזר. גלגול. את החיים ואת המתים. וכאן בועז נכנס, לוקח אחריות,
אז אמרת לי, תתב
אז בואו נבין את הפסוק הזה, נקרא אותו. ואתה ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך. רגע, ביום ברוכת אדוני ביתי, אתב חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחור ימדל ועם השיר. חסדך הראשון, משהו אמרנו מקודם, שהלכת אחרי נעמי. חסדך האחרון, שאת מוכנה להתחתן איתי, שאני ידע, הוא היה אדם מבוגר, אדם בן 80, ולא הלכת לבחור לך איזה בחור צעיר. לחיות איתו ביתר או לא ביתר, לא משנה, אבל כאילו לחיות עם אדם בן 80, זה לא הלהיט הכי גדול מבחינת ה... מה? לא, לא, לא. לנעמי. וטס חסדך האחרון הראשון ששמעת בכל חמותך, ואת בוחרת להישאר במשפחה כדי להמשיך את, להמשיך את הזר. וכאן, ברשותכם, אנחנו נרצה כבר עכשיו... אני אומר, אני חוזר על זה בפעם העשירית. הוא לא גואל שאלה מבחינה הלכתית. כן? אבל... טכנית הוא לא גואל, אבל הוא גואל כן, כי הוא כן שייך למשפחה. הוא בעצם, כמו שהזכרנו, הוא הגואל של נעמי. בועז הוא אח של אלימלך, ונעמי אשתו. אז כביכול, בועז היה אמור לייבם את נעמי, נגיד. את נעמי הוא לא יכול לייבם, בגלל הרבה מאוד סיבות הלכתיות, גם כי היו לה ילדים, וגם כי היא לא בת בנים וכו'. אז הוא מייבם את רות. הוא גואל את רות. הגאולה כאן היא לא מושג הלכתי, אבל היא מושג רעיוני. בסוף הסיפור, לאלימלך, או לענף של אלימלך, יהיה זרע. בסדר? אנחנו מיד ניכנס כאן לפסוקים ונראה שבועז... בוא נראה שני פסוקים. ואתה כי אמנם כי אם גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגלך טוב יגל, ואם לא יחפוץ לגאלך וגאלתיך אנוכי חיי אדוני שיחווי עד הבוקר. יפה. ותשכב ברגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, ויאמר על היוודע כי באה אישה הגורן. זה, מי אומר את זה? בועז. כי הוא מבין את, את הבושות. זה מעשה מורכב. ויאמר אבי המטפחת אשר עלייך, ויחזי בה ותוכת בה בים עוד שש שעורים, וישת עליה ויבוא העיר, ותבוא אל חמותה, ותאמר מי את ביתי, ותגל לה את כל אשר עשה לאיש, ותאמר שש שעורים האלה נתן לי, כי אמר אליי אל תבואי ריקם אל חמותך, ותאמר שבי ביתי עד אשר תדין לחיפול דבר, כי לא ישקוט האיש כי אם קילה הדבר היום. אז נעמי בטוחה, כלומר היא מבינה שבועז מחליט לקחת אחריות, ולכן היא אומרת, הוא לא ימרח אותך. זה היה החשש הרי הכי כבד, שבועז יגיד לה, אין בעיה, בטח, אני אקח עליך אחריות, ואתחיל למרוח אותה. אבל נעמי אומרת, הוא הולך לקחת אחריות. וכאן, מה? מה זה? שאלה טובה, מה אתה אומר? תענה אתה. תענה. למה היא שואלת מי את? מי את זה כאילו, מה הסטטוס שלך? כן, האם את בעולה או לא? זה כאילו, מה היה איתך? עכשיו, אני אתן פה איזו הקדמה קצרה לפרק הבא, ובעזרת השם בשבוע הבא, זה עדיין יהיה איסור חג שבועות, אז נשלים את זה בעזרת השם, לאל גומר עלינו. כאן, מתחיל כאן דיון, שבעצם עד הרגע הזה במגילה, הדיון הזה לא התעורר בעם ישראל. לא יתעורר. אני אתן לכם רק דוגמה, בסדר? היום עולם הגיור סוער על היחס לזרע ישראל. כלומר, אנשים שאבא שלהם יהודי ואמא שלהם גויה. יש על זה הרבה מאוד דיונים, הרב אמסלם כתב ספרים, יש מאמרים כנגדו, האם היחס אל הגרים האלו כמו גרים רגילים או לא כמו גרים רגילים וכו' וכו'. הסוגיה הזאת התחפשו בפוסקים אחורה, לא תמצאו אליה כמעט יחס. למה? כי לא היה. לא היה. היו עד לפני 100 שנה, היו גרים. או גויים גמורים שבאו להתגייר כי הם רצו להצטרף לעם ישראל. וזהו. מה? האנוסים הם יהודים גמורים, הם לא גרים. הם יהודים שזה, ורצו, האנוסים זה סיפור אחר, האנוסים רצו לקבל מלכות כדי... מה? הם לא זרע ישראל, הם יהודים. הם לא זה, הם גויים, הם כבר, עבד זכרה, הם גויים. למה הסוגיה הזאת עכשיו מבעבעת? כי 70 שנות השלטון הקומוניסטי, ברוסיה הקומוניסטית הזהות הולכת לפי האבא. לפי האבא כתוב לך בתולדת זהות מה הגזע שלך. אז עכשיו מגיעים לכאן 100,000 עולים, שהם אבא שלהם מישראל ואמא שלהם גויה. אז הסוגיה הלכתית בוערת. גם הסוגיה הזאת של המוני ולא המוני, מואבי ולא מואביה, הייתה סוגיה, חיכתה איפשהו למעלה בבוידם, אבל אף אחד לא טיפל בה. למה? מגיעים מיליוני מואבים להתגייר? זה סוגיה בכלל? לא סוגיה. פה היא מתעוררת. ולכן זה מאוד מאוד מובן למה קוראים בתורה, אומרים, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. פשט, מה פשט? אף אחד. וגם למה להעלות על הדעת, לחלק, איפה מצאתם חלוקה כלשהי בין גבר לאישה? לא, זה מבור, זה מדרש, בסדר, אבל איפה מצאת חלוקה הלכתית בענייני יחס בין גבר לאישה, שהגבר, למה להגיד דבר כזה? זה באמת מופקע לכאורה. לעשות מין חלוקה כאן. וכאן בועז הולך איזה מין מהלך מאוד מאוד מוזר, שהוא רוצה לחדש חידוש עצום, שמה שהתורה אסרה זה מואבי ולא מואביה. שזה באמת פלא, מופלא מאוד החידוש הזה. אני רק אומר, לא, אתה יכול לשאול, מה זה, מאיפה בועז המציא את זה? למה לא עסקו בזה לפניו? למה לא עסקו בזה לפניו? ענינו. כי לפניו זה לא היה רלוונטי. לא, לא, הסוגיה לא צפה, אף אחד לא הגיע. עכשיו שזה מגיע, בועז רוצה לחדש חידוש עצום, שהתורה אוסרת רק מואבי ולא מואביה. לכאורה החידוש הזה אין לו על מה לסמוך, כלומר, על מה, על מה הוא, על מה הוא יושב. אבל זו רק שאלה אחת. שאלה שנייה, הרבה יותר קשה, בוא נלך רגע עם, עם התורה. התורה אומרת ככה, פרשת כי תצא. לא יבוא המוני ומבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בצאתכם ממצרים. זה טעם אחד וטעם שני, ועל דבר אשר שכר עליך את בלעם בן מאור, עם פתור הרם נעריים לכלליך, ולא עבר אדוני אלוהיך לכלליך, והפוך השם לך את הברכה לכללה, את הכלל לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. אז בלעם בן מאור זה טעם אחד, אבל הטעם הראשון, שלא קידמו אותנו בלחם ובמים. וכאן הבן שואל, האם באמת זאת סיבה לא לקבל גרים ממואב? פסוקים אחר כך כתוב, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. מצרים שזרקו אותנו ליאור והביאו אותנו לבלת פרך והרגו בנו מאות ואלפים, אסור לך לתעב אותו כי גר היית בארצו. נכון? והמואבים שלא עשו לנו שום דבר רע, ובסך הכל לא קידמו אותנו בלחם ובמים. זה מה שהם עשו, לא, לא יצאו נגדנו למלחמה, רק לא יצאו לנו...
לא פתחו שולחן.
לא פתחו שולחן. טוטלי. מחיקה, אין, אי אפשר להתגייר, מה הסיבה? אנחנו לא מבינים שתי הדברים, אנחנו לא מבינים לא את ההבחנה בין גברים לנשים בעניין הזה, ולא את יסוד ההרחקה, מה הסיבה שמרחיקים את מואב בצורה כל כך, כל כך טוטלית. זה החידוש של בועז. זה הוורד של בועז, כן? זה החידוש המשמעותי של בועז, וזה החידוש שהפלוני אלמוני מפחד ממנו. והחידוש הוא כזה, אני רוצה שרק נבין את החידוש, ובזה נעצור, ובשבוע הבא נראה איך כל הדברים האלה מתיישמים בתוך הפרק בעצמו. עוד שנייה אחת. כאשר בנות לוט בורחות, יחד עם אבא שלהם אל המערה, הכתוב מספר מעשה, שאני חייב להגיד לכם שכשאני מלמדים את זה ילדים, אז זה באמת, זה מאוד קשה ללמד את זה. כלומר, זה על ההתחלה, בפרשת בראשית, ילדים בכיתה א' נתקלים במעשה הראיות הכי חמור שיש. איזה מעשה זה? מה אתה אומר, בן? בנות לוט שבאות על אביהן, איזה מעשה זה בעיניך?
אין ברירה.
חסד או עבירה? כן. אני מכיר לפחות אדם אחד שסבר הפוך מכם. איך קראו לו?
אברהם
אבינו. כי מיד אחרי... אחרי המעשה הזה כתוב שאברהם מתרחק. הרי כשאברהם אבינו אומר ללוט, אם השמאל והימינה ואם הימין והשמאלה, מה הוא אומר לו? הוא לא אומר לו, אם תלך שמאלה אני אלך ימינה, מתרחק ממך. אבל לא, לא, אם אתה תלך שמאלה, אני אבוא מימינך, אני אהיה לידך, אני אעזור לך, אל תדאג, רק בוא ניפרד טיפה, אבל אנחנו נשאר שכנים, עם הימין והשמאלה. ואילו אחרי שלוט, שם בא על בנותיו וכל זה, בפרשת וירא, נכון? מה כתוב? לא. לא, לא, לא. כתוב, מיד אחרי, אני קורא לכם את הפסוקים. ותערנה שתי בנות לוט מאביהן, ותלד הבחיר הבן, ותקרא שמו מואב, הוא אבי מואב עד היום הזה. וצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, הוא אבי בני עמון עד היום. וישא משם אברהם ארצה הנגב, וישב בן קדש ובן שור, ויגור בגרר. רש"י דורש את הסמוכים, הוא אומר, למה אברהם נסע? רצה להתרחק מלוט. שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. לקחת, מקודם הוא היה ליד לוט, עכשיו הוא לוקח את הרגליים ובורח. אז לפחות אברהם אבינו, כן, היה מודע למורכבות של המעשה הזה. המעשה הזה הוא מעשה מורכב. הוא יכול להיות המעשה הכי נאצל בעולם, כלומר, בנות לוט ממש מוסרות את הנפש כדי לקיים את האנושות מבחינתם. ואולי זה מעשה הראיות הכי נורא. איך נדע? אנחנו לא יודעים. זה חלק מה, זה חלק מהמעשים שההיסטוריה תברר אותם. אם בנות לוט הם עשו מעשה חסד עצום, אנחנו רוצים לצפות, אמורים לצפות, שבזרע שלהם תופיע תכונת החסד. ואז זה כאילו דן אותם לטובה. אם לוט לוט עשו מעשה נורא ביום של הראיות, אנחנו נצפה למצוא משהו אחר. כן, לוט ובנותיו. כן. כשהתורה מדברת בפרשת כי תצא, על לא יבוא עמוני ומואבי, צריך לקרוא פסוק אחד קודם. אומרת התורה, לא יבוא, תראו, הקבלה מלאה, לא יבוא ממזר בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל אדוני. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך, בצאתכם ממצרים וכו'. כלומר, למה אסור להם לבוא בקהל? למה? כי הם ממזרים. למה הם ממזרים? כי הם לא עשו חסד. אם הם היו עושים חסד, זה היה מגלה שהמעשה הראשון של לוט ובנותיו היה מעשה של חסד. אבל אם אומרים צפות למצוא אצלם את התנועת החסד, ומכיוון שלא מצאנו את תנועת החסד, הגלה המילת למפרע שבעצם המעשה הזה היה מעשה מקולקל, ומאלה הם ממזרים, ולא יכולים לבוא בקהל. זו הסברה. בשבוע הבא נצטרך להבין, אז למה בכל אופן יש כאן חלוקה בין גברים לבנשים, ומה קורה עם בועז, ואיך הוא מחולל את השינוי הזה בתוך פרק ד' במגילת רות, כל זה בעזרת השם. מה? כן, כן, אותו דבר, בעזרת השם, כל זה בשבוע הבא. חזקו ויאמץ לכם.